ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. זו הפרשה הראשונה, מתחיל בפרשה שלנו. זה לפני, אנחנו עוזרים אחרי שבע המכות הראשונות, לפני מכות הרבה חושך מכת בכורות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה, לך לפרעה, וכשפרעה מגיע לשם הוא מזהיר, הוא אומר למשה לך לפרעה, וכשמשה מגיע לפרעה הוא מזהיר אותו על מכת הרבה. הוא אומר לו בוא אל פרעה, במקום לך אל פרעה, כן? טוב, מה באמת ההבדל? אם כתוב בוא אל פרעה, לך אל פרעה. אז יש כמה פירושים. פירוש אחד שאומרים שבוא זה בוא איתי. או אני כבר שמה, או בוא נלך ביחד. כמו שאומרים, לכאורה הוא הולך לבית של פרעה. והבית של פרעה זה מקום מסוכן. הרי פרעה כועס עליו, רוצה להרוג אותו, כל פעם היה לו ניסים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אל פרעה, בוא נלך ביחד אל פרעה, ואין לך מה לפחד, גם כי אלך בגי צלמוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. הקדוש ברוך הוא מלווה את האדם, אז אין לו מה לפחד. אז הוא אומר לו, בוא אל פרעה, לא לך לבד. דווקא בעל התורים אומר, שכשהיה אומר לו לבוא לביתו, היה אומר לו בוא. וכשהיה אומר לו ללך אליו המימה, היה אומר לו, לך אל פרעה, הנה יוצא המימה. נכון? בפרק זה פסוק כדבר. לך אל פרעה. יכול להיות שאחרי המשקעים, אחרי כל המכות זה כבר שונה, יכול להיות. דווקא ראיתי שמפרשים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא שם, אני נמצא שם. עכשיו בעצם כשהוא הולך לבית של פרעה, אז הוא נמצא שם, כשפרעה יוצא לך המימה, זה שירותים. ובשירותים, אז אין השראת השכינה, במקום של טומאה. טוב, איך ראיתי פירוש אחד. אני חשבתי לומר שמה זה פועל פרעה, יש מדרש. יש מדרש, המדרש אומר בפרשה שלנו, אבל זה בהמשך, בסיפור של החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, איפה זה נאמר? וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים. אז התורה מדגישה שהאמירה הזאת הייתה בארץ מצרים. אומר המדרש, למה אינו אומר במצרים? מה זה בארץ מצרים? יש מצרים, זאת המדינה, וארץ מצרים זה השטח הפתוח שמסביב למדינה. מסביב ל... זה בתוך המדינה, אבל זה לא במקום שבו אנשים גרים, לא בעיר. אמר רבי חנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, כתיב בתורה בחוץ תעמוד, כך כתוב אצל הנושה שבא לגבות את החוב שלו, אף אני אעשה כך בארץ מצרים ולא במצרים. וכן אמר משה, קצתי את העיר. זה פירוש אחד שהמדרש אומר, שלכן הקדוש ברוך הוא עומד באזור שמחוץ לעיר ולא בתוך העיר עצמה. הפירוש הזה במדרש, יש לך מצרים וארץ מצרים. הדיבור שנאמר למשה ואהרון על החודש הזה לכם ראש חודשים. איפה הוא נאמר? בארץ מצרים. כך כתוב בפסוק. עכשיו, למה התורה מציינת שזה היה בארץ מצרים? פירוש אחד במדרש, רבי חנינה, אומר שהסיבה היא שזה היה בארץ מצרים, מחוץ לעיר ולא בתוך העיר. בעיר עצמה זה נקרא במצרים, ומחוץ לעיר נקרא בארץ מצרים. פירוש שני, מה שנוגע לעניינינו, אמר רבי שמעון, גדולה חיבתן של ישראל. הקדוש ברוך הוא מחבב מאוד את בני ישראל, ובואו תראו כמה גדולה החיבה שהקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל. שנגלה הקדוש ברוך הוא, במקום עבודת כוכבים, ובמקום תינופת, ובמקום טומאה, בשביל לגאולן. קדוש ברוך הוא, איפה הוא התגלה אל משה ואל אהרון בשביל לגאול את ישראל? בארץ מצרים. מקום עבודה זרה, מקום מלוכלך, מקום טומאה. והמדרש מביא משל לכהן, שנפלה תרומתו לבית הקברות. עכשיו, כהן לא יכול להיכנס לבית הקברות. מה לכהן? כן, כהן לא יכול להיכנס לבית הקברות, לא להתאמה. אומר הכהן, מה אעשה? לטמא את עצמי אי אפשר. אני לא יכול להיכנס לבית הקברות להציל את הפירות של תרומה שנפלו שם, כי אני לא יכול להיטמא. ולהניח תרומתי אי אפשר. אני רוצה את התרומה, ואני לא רוצה להשאיר את התרומה שתישאר פה, תרכב בבית הקברות. מוטב לי, כך אומר הכהן, לטמא את עצמי פעם אחת, זה חוזר ומתאהר, ולא אאבד את תרומתי. התרומה, אם תישאר פה, תובד לגמרי. אם אני אכנס, אז אני אכנס, אני אתמה, ואז אני אתאר. אין הרי איסור לכהן להתאמה. אלא אם כן, הוא נכנס להר הבית בתומה, אבל בעיקרון, כהן, מותר לו, לא, בעצם הוא נצמא פה למת, למת אסור לו להתאמה, נכון. לא, אז אני לא יודע איך מותר לו לעשות את זה, אני לא יודע אם מותר לו לעשות את זה, או שהכהן אומר. אם זה שלו, שהוא יכול לוותר על זה? זה כמו שאני מוותר על הכסף שלך, אתה מכיר את זה? זה לא המצוות שלו, זה המצוות של הקדוש ברוך הוא, איך הוא יכול להגיד, אני מוותר על זה? זה לא פרטי, זה לא אתה לא יכול לוותר. יכול להיות, תומרם מול הקודש, טוב. בכל אופן, זה מה שכתוב פה במדרש. חשבתי שאפשר ליישב את זה, אבל באמת צריך לראות, איך באמת מותר לו לעשות את זה. בכל אופן, זה מה שהכהן אומר, מוטב לי לטמא את עצמי פעם אחת, וחוזר ומתאהר, כי אני הרי יוכל להתאהר אחר כך, ולא אאבד את תרומתי. כך אבותינו, היו תרומתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית. תבועתו, כמו ראשית התבועה, זה הרי התרומה. אז עם ישראל נחשבים תרומתו של הקדוש ברוך הוא. היו בין הקברות, שנאמר, כי אין בית אשר אין שם מת, ואומר ומצרים מקברים. שמצרים זה מקום התומעה, ומתוך פסוק שמדובר לגבי מכת בחורות, אז הוא לומד על כל מצרים, שמקום תומעה מבית הקברות. אמר הקדוש ברוך הוא, איך אני גואלן? איך אני יכול לגאול אותם? הקדוש ברוך הוא כביכול כהן. להניחם אי אפשר. להשאיר אותם. מוטב לרד ולהצילן, שנאמר וארד להצילו מיד מצרים. טוב, אבל עכשיו לכאול, כביכול, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא, זהו, נכנס למקום של מתים. כשהוציא, קרא לאהרון ותיאר אותו. אהרון מגיע לתארת הקדוש ברוך הוא, שנאמר וחיפר את מקדש הקודש, וחיפר על הקודש. וחיפר על הקודש. כביכול, שאהרון מכפר על הקדוש ברוך הוא, על זה שהוא נכנס למצרים, ונטמע בשביל להציל את עם ישראל. כך אומר המדרש. אבל לפי זה יכול להיות שגם כאן, בועל פרו, אומר, אני נמצא שם. איך הקדוש ברוך הוא נמצא שם? הוא ירד למקום התמועה ולמקום התינופת ולמקום עבודת כוכבים ונטמע בשביל לגאול את בני ישראל. נכון, נכון. שאלה מצוינת. שאלה באמת טובה. למה באמת הקדוש ברוך הוא רצה שהגאולה תהיה בדרך כזאת שהוא בעצמו יורד למצרים? אז יש באמת אורח חיים הקדוש בפרשה שלנו בהמשך לגבי מכת בחורות, שאומר שאם המלאכים היו יורדים למצרים, אז הם עצמם היו נטמעים בתומה של מצרים, כי התומה של מצרים הייתה כל כך חזקה. ולכן רק הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרח, אני ולא השליח, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו בא לגאול את בני ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא יכול ליצור מלאכים סופר נובות, כן? מלאכים מאוד מאוד גדולים וחזקים שהם לא יתאמו. כנראה, כמו שאני מבין את זה, כמו שאני מרגיש, בוא נגיד, אני לא יכול. הרעיון היה להוכיח לבני ישראל כמה אני אוהב אתכם. אני מוכן לרדת בעצמי ולהתאמה. אני יכול לצורך מלאכים, חסר לקדוש ברוך הוא יכולות ועיתות. אני יכול לייצר מלאכים שהם חסינים, טפלון, הם חסינים מתאומה. הקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחר, הוא רוצה שבני ישראל ידעו, אין מלאכים, אני בעצמי מגיע, להראות את החיבתם, איך אומר רבי שמעון? גדולה חיבתם של ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון לגלות לנו, ואנחנו צריכים לדעת את זה באמת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. יש, אני חשבתי לפי זה, לתרץ קושייה מאוד מפורסמת, כל המועדים אנחנו מתפללים ואומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו בעבר את יום, חג, המצות הזה, זה זמן שמחתנו, כל חג עם השם שלו, כולם, אתה יודע, ככה מתחת לתיבות של כל חג יש לו את התיבה שלו, יש למטה, זכר ליציאת מצרים, נקרא קודש, זכר אז פסח זכר ליציאת מצרים, מובן. סוכות, כי בסוכות השבתי, בני ישראל באותיות אמרת מצרים. ראש השנה, פסקה עבודה מאבותינו במצרים. יש לנו שבועות, באותיאתכם את העם הזה ממצרים, תעבדו את הלוקים על העם הזה, על הער הזה. אבל מה עם יום כיפור? יום כיפור זה זכר ליציאת מצרים. מה קרה ביום כיפור שזה זכר ליציאת מצרים? אז יש יש תלכתי כדבריך, שזה עוד פעם השלמה, אני לא יודע, יש כמה תירוצים, ואני, הרגשה שלי הייתה די דחוקה איתם. גם את התירוץ שאומרים שיש שלב מסוים בעבודה, כן פסק ביום כיפור. אבל יכול להיות שלפי המדרש הזה זה נפלא. כל הסיפור של יום כיפור הגיע במה? כשהוציא, אומר המדרש, קרא לאהרון ותיאר אותו, שנאמר וחיפר את מקדש הקודש, נכון? מתי אומרים את הפסוק הזה? הקריאה של יום כיפור, זה כתוב ביום כיפור. וחיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם. איפה זה נאמר? זה העבודה של יום כיפור. כל יום כיפור תוקן בשביל כביכול לתאר את הקדוש ברוך הוא, כי הוא ירד למצרים לקרוא את בני ישראל. אז זה זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים עצמה. טוב, לפי המדרש הזה. כן, יש לנו ביום על השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אז יש פירוש יפה של שפת אמת. שפת אמת אומר, כי אני הכבדתי את ליבו. אתה רואה שהמצב חושך. אתה רואה שהמצב קשה. פרעה מכביד את ליבו. אין סיכוי לצאת ממצרים. תדע לך, אני נמצא שם. כי אני הכבדתי את ליבו. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה, והוא עומד מאחורי הדברים, והוא תכנן אותם, והוא אב הטוב, והכל לטובה. למרות שזה לא ברור ולא מובן למה ואיך, ואיך בסוף הכל יסתדר, אבל ברגע שאתה יודע שהאב הרחמן הוא עומד מאחורי הסיפור הזה, אז יודעים כבר שהכל לטובה. איך? לא יודע. נראה, נחבר נראה. אתם מכירים את הסיפור עם הקוסם. מה שהזכרנו את זה כבר בעבר. יש קוסם, מגיע, עומד דופעה בפני קהל, ואז הוא שואל, מי יש פה? שעון. שעון יקר, יקר, יותר יקר. מישהו מוציא שם שעון, 5,000 דולר ככה, שעון זהב, היום זהב זה כבר זול לעומת השעונים האחרים. אז שעון מותג כזה יקר, 5,000 דולר, 10,000 דולר. טוב, ונותן לקוסם, הקוסם הולך, חוטף את השעון הזה באיזה בעד, לוקח פטיש 5 קילו, מרים, ואו, או, או, הולך להוריד. והבן אדם יושב במקום, מחייך, רגוע. סליחה, אתה נורמלי? מה קורה איתך? הולכים עכשיו לנפץ לך שעון של 10,000 דולר, ואתה יושב עם חיוך על הפנים? מה קרה לך? לא, הבן אדם ממשיך לחייך, לא קרה כלום. והבן אדם מוריד, הקוסם הזה מוריד את הפטיש, בור, על המטפחת עם השעון, והוא עדיין מחייך. ואתה שואל אותו, תגיד לי, אתה בסדר? שומעים את הקליפ, את הפיצוץ? אתה, זה בסדר, אני יודע שהשעון יחזור אליי שלם. אבל מה, הנה, תראה, הוא הלך, הוא נפץ את זה מול העיניים שלך, ואתה, זה בסדר, אני יודע שזה יחזור אליי שלם. איך? לא יודע איך. מה, איך הדברים יקרו? ומי אומר, אני, הוא רגוע. זה אמונה. תלוי איזה קוסם אתה אומר. אבל יש לנו מישהו יותר טוב מהאהבה שלנו. לא, זה היה, כי אני הכבדתי את ליבו, גם אם אתה רואה הכבדת הלב, אני לא יודע איך השעון יחזור אליי שלם. אני באמת לא יודע. אבל אני רגוע ושלב, ואני יודע שזה יחזור אליי בשלמות. איך אני יודע? אני יודע. כי אני הכבדתי את ליבו, הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכל. אין סיכוי, אין מציאות שזה לא יהיה לטובה. טוב, כי אני הכבדתי את ליבו. יש פה שאלה מאוד מפורסמת שהראשונים כבר שואלים, אם הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, כולם, הקדוש ברוך הוא הכביד להם את הלב, ולמען שיתי, למה? בשביל למען שיתי אותה ילד בקרבו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה את 10 המכות, ובעצם מצרים עצמם היה יכול להיות להם 10 שבועות ברצף מכת דם, עד שהם היו נשברים. מכת דם נפסקה אחרי שבוע. פרדיה, ואז כל הזמן שינויים. היה יכול להיות רצף אחד של מכות, מההתחלה עד הסוף, אחד, מכה אחת, עד שהם ישברו. רק מה, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מגוון. איך הוא נראה לי, המגיד בדובנה אומר, שכשאוכלים ארוחה, אז אם בן אדם אוכל רק לבד עם המשפחה שלו, אז אוכלים 2-3 סוגי סלטים, חינה, מיונז, חומוס, לעומת זאת, אם בן אדם מביא אורחים, מביא עוד כמה סוגים, למה? אני יודע, אולי הוא לא אוהב חינה, ואולי הוא אוהב כרוב, מביא כמה סוגים. אומר, אם המטרה הייתה רק למצרים, אז היה מספיק מכה אחת, עד שהם ישברו, וזהו זה. אבל המטרה היא גם ולמען, תספר באוזני בנך ובן בנך. יש פה הרבה אורחים לסעודה. ולכן צריך לכל אחד לגוון. יש מי שמתפעל מהצפרדיה, יש מי שמתפעל יותר ממכת דם, ואיך שהיה בכוס אחת, מי ששתה מהצד הזה יצא לו מים, והמצרי ששתה מהצד הזה יצא לו דם, והיהודי. יש אחד שיותר מתפעל מהרוב, מכל החיות שהגיעו, מפרד, מגבר, משחית. כל אחד, ולכן יש באמת שולחן מגוון. למען תספר בו, זה בנך ובן בנך. טוב, אתה רוצה שיהיה לך מה לספר, ולכן מכבידים את ליבו שהוא יקבל מכות. אז מה זה הרמב״ם? בהלכות תשובה, פרק ו', כבר מדבר על זה, ומסביר שהכבדת הלב זה כבר חלק מהעונש. זה לא חלק מהחטא. זה לא שפרו, בוא נסביר את זה יותר ברור. על מה פרו מקבל עונש? על עכשיו, בין מכת ברד למכת הרבה. בא אליו משה ואומר לו, תוציא את בני ישראל ממצרים. אם אתה לא מוציא, אתה מקבל הרבה. נכון? הנה מבין מחר הרבה בגבוליך. והוא לא מוציא את בני ישראל ממצרים, ומגיע מכת הרבה. על מה העונש עכשיו מגיע, העונש הזה של הרבה? על הסירוב שבין הברד להרבה? אומר הרמב״ם לא. על הסירוב הראשון, שמשה רבינו בא אליו ואומר לו, בני בכורי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני, והוא לא מוכן, על זה הוא מקבל עכשיו סדרה של 10 עונשים. וחלק מהעונש, זה גם שלוקחים ממנו את הבחירה שלו, זה דרך אגב העונש הכי חמור שיכול להיות לבן אדם, כי בזה הוא הופך להיות, הוא לא אדם. לוקחים ממנו את היכולת לבחור, ועכשיו הוא מקבל עונש אחד ארוך. והעונש הזה מתחלק להפסקות בינתיים, וחמש מכות שונות, אבל כולם הם עונש אחד ארוך, על הפעולה הזאת, על הסירוב הראשון, לא הסירוב העכשווי. זה לא הרבה ברד על הסירוב של לפני ברד, הרבה על הסירוב של לפני הרבה, חושך על הסירוב של לפני חושך. הסירוב ההוא הביא 5 מכות. 5 מכות לסירוב הזה. טוב, זה הרמב״ם מלכות תשובה, הוא אומר שלוקחים ממנו, לקחו ממנו את הבחירה שלו. זה היה, אתה צודק, אבל זה היה פעם ראשונה, איך הגיעו אליו פעם שנייה. 5 מכות ראשונות זה עדיין היה הלב שלו בעצמו, והוא החליט שהוא לא משחרר בכל זאת. שזה יהיה. הקדוש ברוך הוא אומר לו בנבואה, שזה מה שיהיה. יש פירוש יפה, אני חשבתי לומר, יכול להיות שאומרים את זה כבר, אבל אני חשבתי שאפשר לומר שהכבדתי את ליבו, זה לא הכבדת לב בפועל שמונעים ממנו. הכבדת לב, הכוונה, זה עצם זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות. בוא נגיד, אם הקדוש ברוך הוא היה עושה את המכה, כן, בצורה גבורה, מוחלטת, למשל, מכת דבר, כולם מתים, כל הבהמות, ולא נשאר עד אחד, גם אחד לא נשאר. ואז מה קורה? הוא נכנע, זהו. אין לו ברירה, הוא דחק אותו לקיר. פה, תמיד הקדוש ברוך הוא השאיר לו איזה פתח. במכת דבר, אז היה אחד שלא מת. ברגע שהיה אחד שלא מת, אז ויער פרעו, וישלח פרעו, כי מת עד אחד, זאת אומרת אחד כן ישר, ויכבד את ליבו. ואז הוא כבר מכבד את הלב, כי יש לו איפשהו לברוח. בברד הוא רואה שהפשתה והצהורה נוקעתה, והחיטה והכוסמת לא נוקעו. או, יופי, יש פה משהו, כל מכה ומכה, נכון, זה לא סיבה להתעלם מכל המכה, ולכן המכה עצמה היא נס, אבל תמיד יש לו פתאום את, 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 את המפלט הזה, כן, זה מפלט קטן כזה שנותן לו את ההרגשה שאולי בכל זאת אני אצליח להתחמק. לכן היה לו פה איזה ניסיון, אבל מה? הכבדת הלב זה יותר במובן הזה שהמכות הן לא מכות מושלמות לגמרי, הן לא סוגרות אותו הרמטי. הם תמיד משאירים לו איזה פתח שהוא יוכל לברוח. זה עצם זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו אפשרות לבנות על זה שאני בכל זאת אתעלם, זה נקרא הכבדת הלב. טוב, יכול להיות. נכון. לא, זה היה ברגע אחד. נכון, נכון. לא, בדבר צריך להיות שונה, אין מה לעשות.
אני חשבתי על משהו אחר, יכול להיות מי שהירה.
אה, אז במשך כל השבוע. אז יכול להיות, יכול להיות. צריך לברר, זה כנראה זה מדרשים, צריך לבדוק את זה. יש בית הלוי. לא, כי זה אומר ברגע אחד, מתו כולם. אתה אומר שהדבר עצמו היה במשך השבוע, מתו כולם. טוב, צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה. יש בית הלוי, הבית הלוי בפרשת שמות. הבית הלוי בפרשת שמות אומר תשובה אחרת. הוא אומר שהפרעו היה צריך לשחרר את בני ישראל מרצונו. זאת אומרת, הוא היה צריך לקבל החלטה ולשחרר את בני ישראל, אבל מרצונו מתוך הבנה מסוימת, נדרש ממנו. איך הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון להגיד לפרעו? מה הם אומרים לו? כה אמר השם, בני בכורי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני. אל תשלח אותם כי אתה מרחם עליהם, כי אתה מאמין בחירות ובחופש ברעיונות. תשלח אותם כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זה נדרש ממנו הכרה מסוימת באמונה של להאמין בקדוש ברוך הוא, ומתוך האמונה הזאת לשלח את בני ישראל. נכון. ולכן נכון. מה? כן, לא, הרי אתם לעצמכם, אבל זה היה לפי מה שמשה אומר, לפי דבר הקדוש ברוך הוא. כן. הדרישה שהייתה נכון. ולכן הם גם נכון, ולכן הם גם לא בורחים ממצרים. הם לא בורחים, הם יכולו אולי לעשות, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות להם נס שהם יברחו ממצרים. לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם יברחו ממצרים, הוא רוצה שמצרים וכל העולם יכירו בזה שהשם גאל את עמו. בזה הם צריכים להכיר. כן, הצגה כלל עמית שכל העולם ידע וכל העולם ישמע, והעסק הזה יסחב קרוב חודשים, שכל העולם ידע שלמען תדעון כי אני השם בקרב הארץ. יש כל מיני פירושים דווקא על הנקודה הזאת שאתה מעלה. הבית הלוי אומר שזה מה שנדרש מפרעו. עכשיו, פרעו, כאן, בחמש מכות האחרונות, שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, הוא מוכן לשחרר את בני ישראל. הוא לא רוצה מכות, תלכו. אבל הוא עוד לא הגיע להכרה. הוא עוד לא הגיע להכרה, אבל מה הבעיה שלו? הוא מפחד מהמכות. עכשיו, ולכן הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, לאיזה מצב הוא הביא אותו? הוא כאילו הוריד את כל המשקל שנוצר על ידי המכות. זאת אומרת, הוא החזיר אותו למצב שהוא היה בלי פחד ממכות. הכבדת הלב לא הייתה הכבדה שמנעה ממנו בחירה. היא הייתה הכבדה שאפשרה לו בחירה. זאת אומרת, תוריד את הפחדים, תוריד את כל האיומים שאתה רועד מהם, תיקח את המצב כמו שהוא, ועכשיו תשקול. והכבדת כן, הוא הכביד לו את הלב בצורה כזאת שהמכות, הפחד מהמכות לא יכריע אותו. זאת אומרת, שלא יהיה מצב שהוא משחרר בכפייה כתוצאה ממכות, אלא שהוא משחרר מתוך רצונו. ולכן הוא הכביד את ליבו להחזיר אותו למצב קיים. דרך אגב, רב שלמה איסטרוק, אחד מהראשונים, החידה מביא אותו, הוא כותב שבאמת אתה רואה שאת מי הכבידו את ליבו ואת לב עבדיו, נכון? גם העבדים של פרעה, ליבה מוכבד. ובהמשך הפסוקים אנחנו רואים, ויאמרו, נכון? ויאמרו עבדי פרעה אליו, בפסוק זיין, עד מתי יזה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוקיהם. רגע, הוכבד ליבם. איך הם מסוגלים להגיד שלח את האנשים? מוכח מכאן שהכבדת הלב לא הייתה הכבדה שמנעה ממנו את זכות הבחירה, אלא, כן, אלא הכבדה שהרגיעה את הפחד שלו, היא הקשתה עליו, מקסימום הקשתה עליו את הבחירה. אבל אם הוא היה מתגבר והוא היה מחליט את ההחלטה הנכונה, הוא היה מסוגל לבצע אותה. זאת אומרת, זה רק הייתה אפשרות להגביר לו את הניסיון. נכון, אבל עצם זה שהם מסוגלים להגיד שלח את עמי, שלח את ישראל, שלח את האנשים. החידה מסביר לפי זה, לפי הפירוש הזה של עומר הסתרוק, מה זה בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו. מה זה כי? הוא אומר, כי יש כי בלשון אף על פי. כמו, אני אמרתי השם חנני, רפאה נפשי, כי חטאתי לך. מה זה רפאה נפשי, כי חטאתי לך? אף על פי שחטאתי לך. אפילו שחטאתי לך רפאה נפשי. זה לא כי חטאתי, כי חטאתי לא מגיע לך שום פרט, זה לא סיבה לבקש רפאה נפשי. אותו דבר גם כאן, הוא אומר, בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו, אף על פי שאני הכבדתי את ליבו ואת לבבדיו, בכל זאת אבוא אליו, כי עדיין יש לו את האפשרות של הבחירה. כך מסביר הרחידה. וכן. יש, הבית הנביא אבל שואל, מה ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים? אצל עם ישראל אנחנו רואים, הגמרא מספרת, שהפסוק בירמיהו, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, בזמן החורבן, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, כי אינני שומע בעת קוראם אליי בעד רעתם. הפסוק הוא אומר שהוא לא שומע את התפילות של בני ישראל, לא רוצה שתתפלל אליהם. מלידידי בביתי, ירמיהו פרק י' פסוק ט' ו', מלידידי, מי זה ידידי? של הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו, בביתי. אסותה המזימתה הרבים, ובשר קודש יעבירו מעלייך, זאת אומרת שהם לא שומרים את הברית, כי רעתיכי אז תעלוזי. הם שמחים כשהם עוברים עבירות. זאת אומרת, אם הם היו עוברים עבירות, אבל הם לפחות לא היו שמחים בזה, אז זה עוד היה עובר, מה שנקרא. אבל אם הם שמחים כי רעתיכי, אז תעלוזי, אם הם עושים עבירות ובשמחה הם שמחים בזה שהם עושים עבירות, אם ככה הם עכשיו יקבלו עונש. ואז בא הפסוק ומלמד זכות על בני ישראל, זית רענן יפה פרי תואר, קרא השם שמך. שעם ישראל נקראים זית רענן יפה פרי תואר. זה השם של, קרא השם שמך, השם קרא את השם של בני ישראל, זית רענן יפה פרי תואר. טוב, לפי הפסוק הזה ומה שחזל דורשים עליו, מסביר בית הלוי. אצל פרו אנחנו רואים שהוא מקבל מכות, נכון? הוא מקבל מכות ומכבידים לו את הלב בשביל שלא ישלח בגלל המכות. מה קורה במצב כזה אצל בני ישראל? יהודי שחוזר בתשובה, מפסיק לעשות עברות, מתחיל לקיים מצוות בגלל שהוא סובל מייסורים. איזה תשובה זו מחשבת? אומר רבינו יונה בשערי תשובה, בשער השני, שזו תשובה שמתקבלת. לא בדיוק הכי משובחת, אבל זו תשובה שמתקבלת. גם אם אדם חוזר רק מתוך איסורים. אז למה אצל פרעה תשובה מתוך איסורים לא מתקבלת? שהוא מוכן לשלוח את בני ישראל בגלל שיש לו איסורים. אנחנו אומרים, לא, צריך להיות מתוך הכרה והכוח של הקדוש ברוך הוא. מה קורה אצל מישהו מבני ישראל שיש לו איסורים ולכן הוא חוזר בתשובה? התשובה הזאת כן מתקבלת, למרות שכל המטרה שלו היא רק להימנע מהאיסורים. מה ההבדל? אז מה הסיבה? אומרת הגמרא, זית רענן, הפסוק הזה שקראנו, זית רענן יפה פרי תואר, קרא השם שמך. מה זית? שמנו עצור בתוכו. הזית, יש בו שמן. עכשיו, אבל מה? צריך לדפוק אותו בשביל שיצא השמן. אבל גם כשאתה דופק אותו, יוצא מזה שמן. זית רענן יפה פרי תואר, קרא השם שמך. אצל עם ישראל, גם אם הם מרים מבחוץ, אבל בתוכם יש להם שמן. זה שנתנו להם את המכה, זה רק שחרר את השמן שנמצא בפנים, אבל הוא תמיד היה. לעומת זאת אצל הגויים, זה כמו, זה גוש אדמה, תדפוק עליו כמה שאתה רוצה, לא יצא שמן. השמן יוצא מתוך הזית. עם ישראל הם זית, ולכן ברגע שהם מקבלים איסורים, הם חוזרים בתשובה, אבל התשובה היא תשובה אמיתית, כי בפנימיות שלהם הם טובים. גם אם החיצוניות שלהם לא טובה, הפנימיות תמיד טובה. וכשמתגלה, מתגלה הפנימיות. אבל אצל הגויים, אצל פרעה, מה זה יעזור שהוא יקבל איסורים? הרי אין לו פנימיות טובה שתפרוט, אז זה באמת רק בכפייה. כמו שהרמב״ם פוסק לגבי גט, גט מעושה פסול, נכון? גט שמכריחים את הבעל לתת את הגט, הגט פסול. אבל אם בית הדין מחליט, פוסק, שבן אדם חייב לתת גט, מקים אותו עד שתצא נפשו. דרך אגב, אם היו נוהגים ככה היום על פי ההלכה, היו פותרים את הבעיות של העגונות. כן, בן אדם יושב בכלא 20 שנה, והוא לא רוצה לתת גט, ואין לו בעיה לשבת בכלא, אבל אם היו משקיעים אותו על השולחן, וכמו שההלכה אומרת, אם מתחילים לתת מכות, אז היה מבין שאו שהיא תהיה אלמנה או גרושה, לא עדיף גרושה. אין לו ברירה, יקבל מכות. לא, יש נראה לי גם היום אחד שיש את הרצו שנה בכלא. צריך פשוט להשקיב אותו על השולחן, כמו שההלכה אומרת. מעקים אותו עד שיומה רוצה אני. לא, אם הוא יודע שמקים עד שיאמר רוצה אני, אז הוא יגיד רוצה אני. מה? מקים? עד שיאמר רוצה אני. עד שיאמר רוצה אני. טוב. אז הרמב״ם שואל, הרי גט מעושה פסול. אין אפשר לתת גט בכפייה, גט חייב להיות מרצון הבעל. אז איך מסתדרים מקים אותו עד שאומר אותו? אומר הרמב״ם שבאמת כל יהודי רוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, וכל יהודי רוצה לשמוע בכל החכמים. יש מעליו קליפה, כמו שיש לפרי קליפה, יש מעליו קליפה שמפריעה לו לעשות את רצון השם, מפריעה לו לשמוע בכל החכמים. אז צריך להקות את הקליפה הזאת ולשבור אותה, ואז כשהבן אדם אומר שהוא רוצה, אז הרצון הפנימי שלו והרצון החיצוני שלו משתווים. אבל הרצון הפנימי שלו הוא תמיד רצון לעשות טוב. אבל זה נאמר רק אצל בני ישראל. ולכן אצל יהודים, אם אתה לא רוצה לתת, אתה יכול לתת לו מכות. זה יאמר עד שיאמר רוצה אני, כי זה התרענה, אני אעשה פרי תואר, קרה השם שמך. אבל אצל פרו, גם אם תיתן לו מכות, הוא יגיד רוצה אני, זה רק הקליפה החיצונית, אין לו את הפנימיות הזאת שרוצה באמת. אז לכן, לכן זה לא יעזור שהוא מוכן לשחרר את בני ישראל בגלל פחד במכות. הוא צריך לרצות לשחרר אותם. טוב, לזה למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. מה זה למען תספר באוזני בנך ובן בנך? אז יש פה בעל התורים, שבעל התורים אומר, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, מה זה? שעד כאן רחמי האב על הבן. כן. לא, הגמרא אומרת את זה בעוד מקומות, שעד כאן רחמי האב על הבן, זה תמיד, נכון, אצל אבימלך, שאומר, אם תשקור לי ולניני, ניני זה הבן שלי, ולנכדי. ומה עם בן הנין שלו? בנין שלו, מה שנקרא אצלנו בעברית, בן נכד, והוא כבר לא דרך. עד כאן רחמי האב על הבן. בן אדם דואג לא לעצמו, לבן שלו ולנכד שלו. זה מה שהאדם דואג. אבל מה הקשר לפה? פה אתה מדבר על למען תספר באוזני בנך ובן בנך. מה הקשר עד איפה הרחמים, עד איפה הוא אוהב אותם? אז כנראה שחינוך ואהבה הולכים ביחד. אם אתה רואה שהתורה אומרת לך לחנך את הבן ואת הנכד, זה אומר שאותם אתה יכול לאהוב, כי אם אתה לא אוהב, אתה לא יכול לחנך. או שאם אתה לא אוהב, אתה לא מחנך. אם אתה אוהב מישהו, אז אתה מחנך אותו. אם אתה לא מחנך אותו, סימן שאתה לא אכפתי עליו. נכון? לא, זה לא שאלה מחזור, הבן של השכן. שיתולל, שיזרוק אבנים, שלא יזרוק, שיעשה מה שהוא רוצה, מה זה העסק שלי, העיקר שהוא לא זורק עליי. אבל לעומת זאת, אבל ככל שיותר קרוב לחוג המשפחה, אם זה אח שלי, אז כואב לי. למה עוד השטויות? אם זה בן שלי, אז עוד יותר, זה הכאב הכי גדול. ואני אכפת לי ממנו, אני רוצה שהוא יהיה טוב. חינוך נובע מאהבה, אבל גם חינוך יכול לבוא רק מתוך אהבה. זה מן היובה, יכול להיות שזה באמת הכסף פה. למען תספר באוזני בנך ובן בנך, תעביר להם את האמונה, עד כאן רחמי האב על הבן. כי כאן יש אהבה, איפה שיש אהבה, יש חינוך. יש למען תספר, יש נועם אלי מלך. הנועם אלימך אומר, ומה זה למען תספר באוזני בנך? אומר הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לעם ישראל. כי כל פעם שיהודים מספרים נס שהקדוש ברוך הוא עשה לבני ישראל, הם ממשיכים עוד פעם מהערה מהנס הזה. ככה הוא אומר. וכל פעם שלכן אצל החסידים יש עניין של לספר סיפורי צדיקים. סיפורים שצדיקים עשו ניסים וצדיקים עשו... כל הדברים האלה יש עניין לספר אותם. יש סיפורים שהם סיפורים שהם מלמדים אותנו, כן? אתה מספר את חסד שהצדיק עשה, מצווה שהצדיק עשה, וזה מלמד אותנו איך להתנהג. אבל יש דברים שהם רק סיפור על נס שהצדיק עשה. מה יש פה לספר? עשה, עשה, ברוך השם, מה יש פה להנציח את דורו? אבל אני לא מבין איך אומר שלא. ככל שאתה מספר את הסיפור הזה עוד פעם, אתה מעורר את הסיפור הזה מחדש, ולכן הניסים האלה של יציאת מצרים, תספר אותם, על ידי שתספר אותם, אתה תביא את הניסים האלה ואת הגאולה הזאת עוד פעם. הסיפורים האלה, הניסים האלה נעשו למען תספר באוזני בנך. תספר ותמשיך אותם עוד פעם. כן? את אשר התעללתי במצרים. מה זה התעללתי? מה שאומר התעללתי זה שיחקתי. שיחקתי כמו כי התעללת בי. אז יש כמה וכמה פירושים במדרשים והכל. יש חתם סופר שאומר ש... איפה הקדוש ברוך הוא עשה צחוק ממצרים? מה, במכות? אמר לא, המכות זה לא נקרא צחוק. המכות זה ההפך, זה עניין של צער, הקדוש ברוך הוא לא שמח או צוחק שהוא מכה את הגויים. הרי כשמלאכי השרת ביקשו לומר שירה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. אומר החתם סופר שהשיחקתי היה עוד לפני כן, כל התקופה שמצרים עלתה. הוא אמר ככה, בדרך כלל אנשים מאוד מתפעלים מהצלחות. נכון? טבע בן אדם שהוא מתפעל מהצלחות. איך אומרים? עם הצלחות לא מתווכחים. יש לנו שיטה שאנחנו לא יודעים אם היא נכונה או לא, בוא נבדוק. אם השיטה הזאת מצליחה, עם הצלחות לא מתווכחים. ואז אנשים לוקחים הצלחה כמדד לאמת. הצלחה כמדד, הצלחה של שיטה, כמדד אם היא נכונה או לא. נכון? הדרך היא נכונה, כי היא מצליחה. ובפרט, בפרט, אם ההצלחה היא לא בפרט אחד, אז אתה יכול להגיד, לא, מזל, כאילו, בדיוק הצליח. אם ההצלחה היא בכמה תחומים, אז כנראה שהשיטה הזאת באמת נכונה. עכשיו, למעשה הוא אומר, תראה את פרו. פרו היה מצליח ענק. ברגע בוא נחזור 220 שנה, לפני יציאת מצרים. פרו חולם חלום, חלום נבואי. ובחלום הזה הוא רואה כל מה שהולך לקרות במצרים ב-14 שנים הקרובות. הוא מצליח למצוא את הפותר הנכון ולהיכנס למהלך של ניהול כלכלי מאוד מאוד מוצלח, נכון? לקבץ במשך שנות הצבא, לסדר מערכת של פקידים בכל המדינה שתנהל, זה יוסף עושה, אבל של מי יוסף פקיד? של פרו, פרו המוצלח. פרו מצליח לנהל את מצרים מבחינה כלכלית נהדרת, כתוצאה מזה, מרכז עולמי למזון, כן, איך זה נקרא? מרכז הסחר העולמי למזון היה במצרים. מכל העולם באים למצרים, לשבור אוכל, לקנות אוכל. וכתוצאה מזה, מצרים של פרעה מתעשרת באושר אגדי. כל הכסף והזהב של כל העולם מתרכז במצרים. יעקב ובניו יורדים אליו, הוא מקבל כוחות על אנושיים. הנילוס עולה לקראתו. פרעה הזה שולט עכשיו בשמיים ובארץ, בכל המצבים. הוא הכי עשיר, המדינה שלו הכי עשירה, הכי מוצנחת. יוסף והבנים שלו, יוסף והאחים שלו והבנים שלו, כל המשפחה נהיים בשבילו עבדים, ומתחילים לעבוד אותו. הבן אדם שולט הצלחה הכי גדולה שיכול להיות, בכל הרבדים, רוחני וגשמי, ואין לי בתולה לקראתו, הכל, 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 הכל. וזה גם המדינה הכי חכמה בעולם, חוכמת המחשבים והחרטומים, עד היום יש עוד דברים שהם יותר חכמים מאיתנו. וחוץ מהאושר, וחוץ מהחוכמה, שמשה רבינו בא לעשות שם את האותות והמופתים, הוא אומר לו, תבן, אתה מכניס לאופריים, מוריה, לאספמיה, אתה מביא פה כשפים, הנה, קרא לאשתו, שאשתו תעשה את זה, קרא לילדים הקטנים בני 4 ו-5 שיעשו כשפים ברמה כזאת. מקום הכי חכם בעולם, הכי מוצלח בעולם, ושימו לב, זה היה במשך דורות. אנשים נולדו לתוך התקופה הזאת ומתו בתקופה הזאת. זאת אומרת, זה לא היה 3-4 שנים שאתה יודע, הנה, ראינו שזה נגמר. אנשים נולדו שאבא שלהם נולד לתוך המצב הזה והם מתו והם לא ראו שום שינוי. הם רואים את פרעו המצליחן. נו, עם הצלחות לא מתווכחים, השיטה שלו נכונה, צודקת, זאת הדרך, לכו בה. אבל אז, יום אחד, הכל מתהפך. מגיעים בני ישראל, דווקא עבדים האלה, וינצלו את מצרים. כל מה שהיה עד היום מתברר שזה היה בכלל, בכלל, בכלל בשביל מישהו אחר. כל התפקיד של מצרים היה רק לרכז, לסדר את הכל, להביא אותו, ואז בני ישראל לוקחים את הכל והולכים. רגע, רגע, אז מי פה הבוס ומי עובד בשביל מי? הם כל המהלך של 220 שנה של הצלחה אדירה של פרעה, כל היה לתורך בני ישראל. את אשר התעללתי במצרים, רשע יכין וצדיק ילבש. כל מה שפרעו וכולם עשו כל השנים, הכל 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 היה רק לתועלת ולצורך של בני ישראל. וזה את אשר התעללתי במצרים, הקדוש ברוך הוא עשה מהם צחוק. עכשיו פתאום התברר שכל המצב הזה לא היה שום דבר לטובתם, הכל היה לצורך בני ישראל. בזכות שהם עבדו לבני ישראל, בשביל בני ישראל. יש עוד פירוש של הבן איש חי, אומרים על זה את אשר התעללתי במצרים, אבל כשמשה רבינו בא לפני פרעה, בפעם הראשונה, הוא שואל את פרעה, תגיד, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, שלח עמי ויעבדוני, ואז התגובה של פרעה, לכאורה די מתבקשת, מי השם אשר אשמע בקולו, ושלח את ישראל, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. טוב, ואז באים משה ואהרון, ועושים מופתים לפני פרעה, את התנים והאדם וכל המופתים. שואל הבן איש חי, נכון, זה צריך להיות ההפך. דבר ראשון תבוא, תציג כרטיס ביקור, תעשו כמה אותות ומופתים. פרעה יכיר מי זה השם, ואז תגידו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. למה הוא קודם כל בא ואומר כה אמר השם? אז הוא אומר ככה, אומר הבן איש חי, שבעיקרון, פרעה היה יכול לתרץ את עצמו. הוא היה יכול לבוא ולהגיד, אתם יודעים למה התעללתי בבני ישראל? למה השתעבדתי בהם? בשביל לקיים את ציווי השם? הקדוש ברוך הוא אמר, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אני הייתי מחמיר, אז לכן עשיתי, תעינו אותם ככה לחומרה, עם כל העידורים, ככה שיעור חזוני, שיהיה באמת עינוי אמיתי. אבל אני, כל הכוונה שלי, רק לעשות רצון השם, לשם שמיים. אתם יודעים, האחריות הכי גדולה יכולה הרי להיות ככה. לשם שמיים! זה היה כל העינו אותם. טוב, מה הקדוש ברוך הוא עושה? התעללתי במצרים, עושה ממנו צחוק. אומר הבן ישראל משל, אומר, שתי אנשים קנו לוטו. עכשיו, קנו בשותפות, וסיכמו ביניהם שמי שזוכה, הוא קונה כרטיס. הוא קונה כרטיס, מי שזוכה, נותן לשני חצי מהזכייה. יום אחד ראובן פונה לשמעון, אומר לו, תשמע, שמעתי שזה כרטיס, הכרטיס שלך זכה. אמר, כן, לא, עוד לא ברר אותי, באמת, הכרטיס שלי זכה, וואי, איזה כיף. אמר, אבל יש לנו סיכום. ומה, שאתה נותן לי חצי, אמר, תשמע, אתה חושב לך, צריך ברצינות, אני אתן לך חצי מהכסף. אז חבר, ובאמת אמרתי משהו, אז אני אתן לך קצת, אבל מה פתאום שאני אתן לך חצי? אמר, טוב, אני פשוט רציתי לדעת מה לעשות. הכרטיס שלי זכה, אבל לא ידעתי אם הסיכום שלנו ארץ מי או לא. אז באתי לשאול אותך, אבל אתה כבר החלטת שלא, אז אני לא מתווכח איתך. הוא אומר, אותו דבר עושה הקדוש ברוך הוא לפרעה. אם הוא היה מגיע לפרעה, עושה אותות ומופתים, מראה לו את הכוח שלו, ואז אומר לו, תוציא את בני ישראל, אני יכול להגיד, לא, אני רוצה לעשות את רצון השם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה הוא אומר לו? השם אמר שתוציא אותם ממצרים. הוא אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? רגע, עכשיו כבר אין לו תירוצים שהוא עשה את זה בשביל רצון השם. לא הקדוש ברוך הוא אמר ולכן קיימתי, כי כשבאו ואמרו לך כה אמר השם, לא רצית לשמוע. אשר התעללתי במצרים, הקדוש ברוך הוא עשה ממנו צחוק, שנזכה כולנו לניסים ונפלאות בימים, בזמננו גם כן. רבי רננים הנקה שיהיה עם הרותה, כדי שבור כל זאת ישראל לפני כוח יבוא להם תראו מצווית, שנאמר, אני חופי תמנת שתי הגדול תראו ויעדים. אמן.